השם הוא אלוקים. טוב, כמובן כולם יודעים שביום כיפור אחד הדברים המרכזיים נוסף לזה שכהן גדול נכנס לתוך קודש הקודשים, זה שיש מצווה שילוח של שעיר לעזאזל. וספר ויקרא כך אומר, ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. תגיד לי, מה זה עזאזל? מה זה לעזאזל? כן, ככה רש"י מסביר. וזה מספק אתכם מהתשובה הזאת? זו באמת שאלה טובה, כי רש"י זה תמיד עומק. אם מבינים אותו באופן שטחי, אז זה אמור לא לספק ברוב הדברים. יש, כן, בבקשה. מה?
אם לעזאזל זה מקום, גם לא כתבו והשני למקדש, גם כתוב לשני.
נכון, הנה, תראה, זה לא מספק.
אם זה אחד מהמקדש.
כן, נכון. כן, נכון. לא, אבל סתם, המשמעות הזאת, שאתה שולח את הקורבן לעזאזל, מה זה עזאזל? איך אתה יכול לקחת, לשלוח מתנה לענן, לאבן, למדבר? איך, ואם מישהו עושה את זה, אז זה ממש נשמע כמו עבודה זרה.
יצר הרע,
שטן, מלאך המוות, כן, כל הדברים הללו, בסדר, אבל אני אומר, איך ייתכן? אולי, וזה נכון, אבל מותר לשלוח מתנות לאיזשהם כוחות שבמציאות? זהו, זה נכון.
מתרסק
את הדברים מבריאים. כן, לא מעצמו מתרסק. כן, זה מישהו מרסק אותו שם, זורקים אותו. זהו, נראה לי, לעניות דעתי, שהשליחת שעיר לעזאזל זה אחד הדברים שאולי הכי תמוהים, הכי בלתי צפויים שיש את זה ביהדות. כל דבר אחר, כולל שריפת פרה אדומה, וזה שהוא מתאמה וזה לא, ויש שם, ויש דברים שאנחנו לא מבינים אותם, ולא יודעים איך זה, וזה לא הגיוני, יש המון דברים כאלה. אבל זה בגדר של משהו שאתה לא מבין, אבל פה זה לכאורה שיא הרע שיכול להיות. אדם שאומר שאבא אמינה כאן, שיש כאן עבודה זרה, היא לא יכולה, שאתה עוד נותן לה מתנות לעבודה. יש הרבה דעות. רש"י אומר שהמקום זה צוק. כן, אבל אבן עזרא למשל אומר במקום שזה סוד. ודעות אחרות אומרות שזה יצר הרע. אז כשאתה לוקח משהו ונותן את זה, אתה כאילו נותן לו קיום, נותן לו מקום, אתה נותן לו ממשות, ואומר, הנה, קיים כזה דבר.
כבוד הרב, מצד אחד אתה מאבד משהו כמעשה רבי יהושע בן נביא, שהרג את הפרה של העני, כדי שיתקיים משהו אחר. אתה מאבד אותו, מה זה משנה באיזה דרך? זורק אותו מצוק, או חותך לו את הצוואר, או מקריב אותו קורבן, כדי שהעני יחיה.
כן, השאלה למי שולחים את זה? מי הוא זה שמקבל? מה זה? זה שאתה... אולי ככה נסביר. הרי אתם יודעים שיש בכל תרבות בעולם, בכל דבר, ישנו מושג כזה של שטן, או כוח רע, כוח חיצוני, כוח שלילי. בכל תרבויות בעולם יש כזה דבר. וכל כולם גם בלי, למה הם המציאו מעין כוח שכזה, או מדברים על כוח הזה של סתניות, של כוח שלילי? כיוון שאנשים מרגישים את זה בחיים שלהם. הרבה פעמים יש לך תחושה שיש מישהו שהוא מזיק לך, שהוא עושה לך כל מיני דברים רעים, שהוא מכשיל אותך, שהוא פוגע בך, שהוא מביא לך כל מיני דברים רעים בחיים. יש כזה מישהו. אנשים ואנשים, כן, משהו שהוא חיצוני אליך, שגורם לך כל פעם צרות, בעיות, מחלות, נפילות, כאבים וכו' וכו'. רוחניים ופיזיים. אנשים מרגישים את זה. הם אפילו ממצאים כל מיני מילים כאלה להסביר את זה. כמו, הם קוראים להשגחה הפרטית של השטן, קוראים לזה חוקי מרפי. אבל זה שאנשים מרגישים, זה ודאי. אלא מה? ההבדל בין יהדות וכל הדתות אחרות, וכל התרבויות אחרות, זה שבכל התרבויות, לכוח הרע, כולם נתנו עצמאות. יש שם ישות רוחנית מסוימת, שנקראת סייטן, דיאבולה, לוציפרוס, שייטן, ארימנד, יש הרבה הרבה שמות בכל מיני תרבויות למעין איש שכזה. לא איש, אלא כוח כזה. ויש לו עצמאות. זה מישהו שהוא נלחם עם אלוהים, זה מין מלאך שהוא מורד, זה אל רע, אל כזה, אבל יש תמיד מין כוח כזה. אל, אלוהים, רע. אז המיוחד שיהדות עמדה להתמודד עם התחושה הזאת, עם הגישה הזאת, זה שאנחנו מלמדים, מסבירים, אומרים את האמת, שזה לא כוח בפני עצמו. אין כזה דבר רע, אל רע. אלא זה צד האחר של הקדושה, שאנחנו קוראים לזה סיטרא אחרא. סיטרא אחרא, צד האחר. ומה המיוחד בגישה הזאת? במה אנחנו שונים, מה אנחנו מרוויחים בגישה הזאת? וזה שאנחנו מסבירים כך ומלמדים שאין רע עצמי. אז כל רע, אם כן, שיש במציאות, מה זה? זה משהו שהוא משהו שטוב שקשה לנו לסבול. טוב שקשה לנו לעכל אותו. כמו שאנחנו רואים בששת ימי בראשית, שיש כל יום, חוץ מיום שני, יש אמירה אלוקית ש... וירא אלוקים כי טוב, וערב ובוקר יום אחד, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, מגיע ליום שישי, והנה, לא סתם טוב, אלא טוב מאוד. מה טוב מאוד? אומר שם רבי מאיר, במקום, חז"ל מסבירים, כן? מה זה טוב מאוד? מוות. יצר הרע, ייסורים, יש כל מה? מוות זה טוב מאוד? מה טוב בזה? אלא יש משהו שאנחנו לא מסוגלים להקל את זה. ולכן זה כואב לנו, לכן אנחנו סובלים מזה. אבל כשאתה מסתכל פנימה עמוק יותר, אתה מגלה שזה באמת, כן, טוב מאוד. למשל, הרעיון של מוות. כנראה זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. בין הכי דברים הכי נוראים שיכולים להיות זה מוות. אבל אם לא היה מוות בעולם, ואנשים תמיד היו צעירים, ותמיד חיים פה, בעולם הזה, בכדור הארץ, צעירים, תמיד. אף פעם לא מזדקנים, וכך חיים לנצח. זה היה טוב? היה מצוין אפילו, אתה אומר. היה טוב מאוד. לא, לא התפוצצות אוכלוסין. נגיד, ככה יש מספיק אפשרויות.
יש הרבה גבוהות.
כן, הרבה גבוהות. נו, מה אתם אומרים? זה היה טוב? לא, לא, אני שואל, האם זה אידיאל? למה לא? שאלה טובה. אז בואו ננסה, זה תכלית הבריאה? לא, זה לא תכלית הבריאה. כן. נכון, זה משהו כזה. אני אגיד לכם, אתם יודעים שיש פה בירושלים, במגרש הרוסים, יש בית כלא, שאפשר לבוא לבקר שם. זה מין מוזיאון, מוזיאון. לא תא מעצר, לא, מוזיאון. מוזיאון שמשלמים שם 10 שקל, משהו כזה, וזה בית, זה כלא לשעבר שם, החזיקו לצורי מחתרת, כן. אז אני לקחתי לבית הכלא הזה, ותלכתי לשם לבקר, לקחתי כל המשפחה, כל יהודי, וזה היה מאוד מאוד נחמד, טיול מצוין. הלכנו, ראינו, זה. שעתיים היינו שם, זה היה מאוד יפה. אבל זה כלא. מה עושה כלא לכלא? למה זה כל כך נורא? מה רע בכלא? זה שאתה, שנייה, זה שאתה לא יכול, זה ש, אם כולם היו, זה לא בית כלא, זה לא מקום, גם אם זה מקום סגור, זה לא מפריע לנו כל כך, זה לא נורא, כי אתה שם שעה נמצא, שעתיים, וזהו. אבל אם אתה נמצא בכלא הזה הרבה זמן, אז זה הופך להיות לעונש, אז זה יכול להיות לבעיה. אנחנו עכשיו פה בחדר, כולם יושבים, נהנים, מזגן, יופי. עכשיו, תארו לעצמכם שפה בחדר, אותו דבר, אבל במקום שעה, יומיים. בלי לצאת. לא, בלי שיעורים. בלי שיעורים. אתם מבינים שזה יהיה גיהנום, ואם זה לא יומיים אלא חודשיים, ולא חודשיים אלא שנתיים, זה נורא והיום. עכשיו, תגדילו את החדר הזה לכל העולם, ורק תעשו את זה לא חודשיים, אלא 2 מיליארד שנה. זה גינו. זה היה כלא. הרי סך הכל פה נחמד, לשעה. אבל אם אתה פה הרבה, אז זה נורא. עיקום לא. העולם הזה הוא סופי. מישהי שעדיין לא למד את זה בשיעורים שלי, אז שאני מדבר שם על הפיזיקה, אז יש לי חדשות בשבילכם. העולם הוא ודאי סופי. זה אמירות של עיתונאים אומרים שעולם אין סופי. עולם שלנו ודאי סופי, הוא מוגבל, יש לו גבול. כן?
אנשים בדרך כלל...
לא, לא, לא בגלל הבעיות. לא, צעיר, אתה צעיר. אבל אתה לא חי. קודם כל אתה צודק שיש כאלה שלא מחזיקים עמד פה כמה עשרות שנים, כן? לא. כל יום, בארץ יש כל שנה 400 מתאבדים. כל שנה 400 איש. אבל אני אומר, הם לא גומרים גם כמה 20 שנה, לא גומרים פה. אבל נגיד, לא 20, אבל תיקח 20,000 שנה. אותו אחד, אותו דבר, באותו מקום. מה?
למה שלא הבן אדם הזה לא יוצא
את זה? אז אני אומר, היה לך טוב פה בחדר ביומיים הללו? כן, זו שאלה, נכון, זאת בדיוק השאלה. יש הרבה לשנתיים, או ל-200 שנה. אבל אם זה למיליארד בחזקת מיליארד שנה, יש לך מה לעשות פה? לכן ודאי שמוות זה טוב מאוד, כי תפקיד העיקרי של מוות, מה הוא? הוא מעביר אותנו מעולם לעולם. אנחנו כאן, רוב האנשים, כשמדברים על מוות בשבילם זה סוף, סוף הדרך, זה סיום, זה חידלון, זה התאפסות מוחלטת. אז בשבילם זה מוות דבר מפחיד. אבל אם אתה מבין שזה מעבר מעולם לעולם, אז מה רע? כן? זה היה נכון, אילו זה היה קורה בתוך העולם החומרי. אבל העולם, האדם נברא בגן עדן, עולם הרוח, עולם הרוח הוא בלתי מוגבל. כן.
אבל
עתיד
לבוא,
עכשיו, עתיד
לבוא,
אמרנו
שהעולם הבא הוא עולם בחומר. הנצח יהיה בחומר, אז
איך... זה אחד השלבים. זה שלב מסוים. יש שלב שהוא נגמר, החומר נגמר. לא יהיה חומר לנצח.
זה עולם בעולם שבא.
נכון, זה שלב, אבל לעתיד לבוא, העולם לא יהיה קיים פיזי לנצח תמיד. כן?
הנצח
הוא מושג חומרי, הוא גיהנום בעצם? נכון, בדיוק. הנצח חומרי זה הגיהנום.
מה כל כך ברור בכלא בעצם?
זה שאתה באמת שייך למשהו שהרבה יותר ממה שאתה נמצא כאן. אתה יכול להיות יותר. מה גרוע לך פה בחדר? כי אתה יכול יותר ממה של להיות פה מוגבל. וכאן אתה מוגבל בארבע קירות. כן?
כל ההבדל הוא בעצם שלא יהיה התחדשות, לא יהיה שום דבר להתקדם אליו, זה הגיהנום? או כי כן. בעצם אנחנו אומרים שלעתיד לבוא אנחנו נחיה בגוף, נחיה עם החומר ונעלה אותו. אולי העולם הוא נגמר כמו שאנחנו מכירים אותו. אבל הוא בהחלט הוא אמור להתקיים לנצח, ככה
הקדוש ברוך הוא רוצה, כן? לא, קודם כל, מבחינה... העולם הוא לא נצחי, העולם שלנו הוא לא נצחי, הוא לא ברא אותו כדי שיהיה חומר נצחי. לא, מה פתאום? לא, 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 לא. יש שלב של תחיית המתים, ואחרי השלב הזה יש אחר כך עוד מדרגות הלאה והלאה, שהוא עולם חרב. עולם חרב בסופו של דבר. לא, אני חושב שרמב״ם לא דיבר על המציאות הנצחית. הוא לא מדבר שם על נצח. הוא מדבר שיש אחרי תחיית המתים, יש חיים. לא זכור לי. תראה לי, אני לא זכור לי. בכל אופן, מה שאנחנו עכשיו מדברים, שבאופן אידיאלי, אתה, זאת אומרת, שאדם הולך מחיל לחיל. הליכה מחיל אל חיל, זה הליכה מנצח עוד יותר ועוד יותר. אבל אם זה מקום סגור, אז מה, אז לאן אתה הולך? מה ההתחדשות? אין כלום. למה אנחנו צריכים כל פעם להתפתח? כי באמת אנחנו שייכים לאין סוף, אז אנחנו צריכים אין סוף. ואם זה הכל בתוך עולם הזה, עולם הזה הוא סוף. אני כבר לא מדבר כמו שדיברנו פעם שעברה, שהעולם הוא חרב לפי מדע. אני מדבר על גם כשהוא, נגיד שלא חרב. אבל אתה אין סוף, והמציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה היא סופית. לכן מוות הוא יכולת לעבור מעולם לעולם. וההליכה הזאת, היום אנחנו מקבלים את זה כרע, למה? כי זה מזעזע אותנו, אנחנו... זה מעבר עצמו הוא חריף מדי בשבילנו, וגם אנחנו מאבדים כל מה שמסביבנו, וסביבה מאבדת אותנו, אז כל הפרידה הזאת, כל זה, זה הופך את זה לדבר מזעזע, דבר רע. אבל אני דיברתי על זה שיעור שלם, יש שיעור כזה של מהות המוות וכל זה, שם אני מביא המון מקורות, לא התכוונתי להתעכב על זה כל כך. אבל יש הרבה מקורות שאני מביא שם שהם אומרים את זה חד משמעית. ודאי, מוות זה דבר שהוא בעצם מאפשר לך להיות יותר ויותר. אבל זה נראה רע. לכן טוב מאוד, רבי מאיר אומר, זה מוות. אבל למה רע? כי אתה לא יכול לעכל אותו, לא יכול לקבל אותו, לא יכול... אז אותו דבר, גם כל דבר רע שיש בעולם, הוא משהו שהוא קשה לנו, או כואב לנו, מפחיד אותנו, זה בגלל שאנחנו לא מסוגלים להקל. כמו לידה. זה משהו שעצום יוצא ממך, חיים חדשים, אבל אתה קטן, או את... מלהוציא את הגודל הזה. לכן יש כאב. אבל במהות זה ודאי שלידה זה טוב. וגם בן אדם, כשהוא צריך לפעמים להוליד את עצמו, דהיינו, להתפתח, להתגלות, להתרומם, להשתנות. זה כואב. וכל כאב שיש לנו בחיים, כל פעם שיש משהו, איזושהי צרה, דו לכם, אוטומטית, ברגע שאתה בצרה, אתה בלידה. צרה מלשון צירים. כמו ב... זה בעצם מה שאנחנו עושים פה בעולם, זה הולכים ומולידים את עצמנו, כן? יוצאים החוצה, יוצאים ממה שאנחנו. וכל יציאה היא מתבטאת בזה שהחבר בחדר מעצבן, ולמה הוא מעצבן? כי אתה לא מסוגל לקלוט בן אדם שהוא שונה ממך, שהוא... אתה קטן. אתה צריך להתרחב, אתה צריך להיות מסוגל לאהוב מישהו שהוא מעצבן. או יש לך מינוס בבנק, ושם זה צרה. מה הצרה? שם אתה עכשיו יודע להוליד את עצמך, שאתה לא נלחץ מהמינוס, או אתה לומד דרך איך לסגור אותו, איך לחבר... אתה מתמודד. כל צרה, זה אומר שאתה פה נתקעת עם, עם ההתפשטות שלך. לכן ודאי שהמלאך המוות וכל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו מכנים ככוח רע, הוא לא רע, אלא זה טוב שקשה להקל, קשה להתמודד איתו. כן.
אבל אנחנו אומרים,
מרבה
דעת,
מרבה מכאוב.
כל
העניין
הזה
שמה
שיש יותר דעת בהבנה, כל היפול שלי מוסיף להיות כאב,
לא. להפחית כן, זה ודאי אמור להפחית כאב. אבל אתה, יש הרבה הסברים לזה. אבל אחד מהם זה שכשאת, זה גם אתה נהיית יותר מעורב, יותר, יותר מודע לסבל של אחרים. אז אתה גדלת, אבל עכשיו אתה, אתה עכשיו, יש לך כאב, לא רק שלך, אלא גם של מישהו אחר. ואכפת לך. אז כן.
את הנושא של המוות הצלחתי להבין את זה, אבל נניח אימא ששכחה את הילד שלה באמבטיה והילד שלה
כן.
בא ולא מת, הבינו אותו למוסד של נכים כן. ומפגרים, ועכשיו 30 שנה במצב כזה שהוא בייסורים,
כן.
וזה כל המשפחה, איך זה טוב? זה...
כן, נכון, באמת שאלה טובה. אז השאלה הייתה, האם יש, שהמוות שהוא טוב, אתה הצלחת להבין, אבל מה שלא מבין זה כשאדם עושה משהו רע, מה, איך זה יכול להיות טוב? התשובה היא שאנחנו מדברים עכשיו לא על האדם, אנחנו מדברים עכשיו על בריאה אלוקית. מה הכוח הזה שקיים בעולם שהוא כביכול מזיק לנו, שכביכול מה שעושה? זה טוב מאוד. דיינו, שטן זה טוב מאוד, זה הכוח שמדי טוב, שאתה לא יכול להכיר אותו. אבל אמא ששכחה הילד שלה באמבטיה וכל זה, זה מי שעשה רע, זה אמא. זה לא מישהו עשה לה, זה היא. ולכן זה רע. אדם יכול לעשות עוד רגע אחד, כן? אדם יכול ודאי לעשות רע. זה אין ספק. עכשיו, אמנם, גם לזה צריך בכל זאת להתייחס ולהסביר, שגם עוד רגע אחד, בסדר? שנייה אחת. שאדם שהוא עושה רע, גם בזה יש דבר חיובי. מה חיובי בסופו של דבר? שאימא הזאת זה ודאי עשתה באופן נקודתי זה רע, והילד שלה שסובל עכשיו וכל זה, זה רע. אבל זה מלמד אותנו היום להיות אחראים על ילדים שלנו. להיזהר מהדבר הזה, והיו אלפי מקרים כאלה שאימאות עשו את זה במשך החיים, אבל זה גרם למיליארדים אנשים לשמור על הילד שם שזה לא יקרה, שלא יקרה להם כזה דבר. בוודאי שבסופו של דבר זה מביא לטוב. כן? מה רצית להגיד? כן, בבקשה.
מה קורה לגויים ולעולם הבא? תמיד שאלה, אנחנו מסתכלים על עצמנו...
לגויים יש עולם הבא? ודאי.
ודאי,
גם לגויים יש עולם הבא. מה השאלה? הכל פשוט. כן, ודאי. אלא מה? ההבדל בין יהודים וגויים זה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ויש כאלה שלא. ולגויים הפוך. לכל גויים אין חלק לעולם הבא. ויש כאלה שכן. זאת אומרת, מה זה יש כאלה שכן? צדיקים הוא אותו עולם, מה זאת אומרת גוי שיש לו? אדם טוב, אדם שהוא מתפתח, אדם שהוא מוסרי. גוי, טוב. ודאי שיש לו חלק לעולם הבא. מה זאת אומרת חלק לעולם הבא? יש חשיבות נצחית לחיים של האדם הזה. יש לו ודאי חשיבות גדולה. אבל אם הוא חי כמו בהמה, אם הוא חי בצורה נמוכה, אם הוא מזיק, אם הוא רע, אז מה התרומה הגדולה שלו לנצח? אין תרומה, תרומה שלילית. אז זה חלק לא הבא, הוא גיהנום שלו, לא יודע מה. אבל אין לזה תרומה לנצח של החיים הפרטיים של האיש הזה, שהוא, לכן אין לו.
אז מה קורה לו
כשהוא מת? דילית. כמו חתום.
אבל אין אדם שעשה לגמרי רע.
תלו. תלוי, יש כל מיני. בכל אופן, וחוץ מזה, גם גמרא אומרת בקידושין, בממתת, שאדם נידון לפי רובו, בדף ממתת. טוב, אז אם כך, אנחנו מבינים שתפקיד של הכוח רע הוא לא רע. תפקיד שלו הוא טוב. אמנם יש לו תפקיד עוד יותר קשה לנו, שאנחנו קוראים לזה כתרוג, כן? ששטן מקטרג, במידת הדין מתקטרגת וכל זה. אבל גם כל הכתרוג של שטן הוא כתרוג למה? הוא אמירה, לא שבוא נהרוג אותו, בוא נהרוג אותו, תן לי רשות אני אעשה אותו חולה או משהו כזה. אלא כל האמירה של הכתרוג, זה אמירה שהאדם הזה לא מספיק טוב, לא מספיק מתקדם, לא מספיק מתעלה, לא לומד. ולכן אין לו טעם להשאיר אותו בחיים. זאת אומרת, הרעיון של כתרוג השטן זה בעצם מידת הדין, שאומרת, מציאות היא לא אידיאלית. זאת מחאה נגד מציאות נפולה. נו, אז מה? היינו מבטרים על המחאה הזאת? ודאי שאנחנו רוצים שיהיה משהו שיגיד, לא, זה לא בסדר. רוצים עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. כן, זה כמו שטן של כל בית חרושת טוב, זה נקרא מחלקת הבטחת איכות. הוא אומר, זה לא בסדר, נכון, בצדק. אצל אומות העולם, סתניות זה רע כשלעצמו. זאת אומרת, אני רוצה לעשות רע. שדבר הזה לא יהיה, זה המשמעות שלו. בעם ישראל זה אומר רוצה טוב, ולכן כתוב שכל מעשה שטן הם לשם שמיים. כך גמרא אומרת, לשם שמיים התכוונו. זאת אומרת, זו אמירה שאני רוצה להיות עוד יותר טוב. כן. שחבר מה? כן. לא, אני אומר, מה בתרבויות אחרות? האם יש, כאילו, מה רצון, מה מקור של רע בעולם? מקור של רע בעולם זה עצם הרצון הרע, זאת אומרת, זה כוח רע. אבל ביהדות לא. אנחנו מאמינים ומבינים שכל הדבר שקיים במציאות, גם כשזה כתרוג, זה בעצם רצון לאידיאל מיידי, אידיאל עכשיו. אז כשאתה רוצה לעשות אידיאל עכשיו, זה הסתניות. אתה רוצה מיד, שזה יצא מיד באופן אידיאלי. או, אולי נגיד ככה, מה זה דין? דין זה אותה נקודה שאנחנו רוצים לחיות בה, אנחנו רוצים להגיע אליה, נכון? זאת אומרת, לעתיד לבוא. אנחנו חיים לא לפי הרחמים, אלא לפי מידת הדין. לכן הלכות עכשיו הם כבית הלל, עתיד לבוא כבית שמאי. למה? כי בית שמאי מגלה מידת הדין, ולכן הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם באיזה מידה? בדין, לא ברחמים. רחמים זה היה אחר כך, הצטרף אחר כך, אבל כאידיאל, כשאיפה, כהכי טוב, זה דין. אז מה זה רחמים? רחמים זה אפשרות לאידיאל הזה להופיע בהדרגה. או במילים אחרות, מה זה רחמים? זה זמן. הפיכת הופעת האידיאל מאירוע לתהליך, היסטוריה, כמו רחם, שהוא הולך לאט לאט גודל ומגדל את העובר, נותן לעובר להופיע בהדרגה. זה הרחמים. רחמים פירושו של דבר זמן, שהאידיאל שאתה מאמין בו יופיע לך שלב אחרי שלב. אבל השאיפה היא בסופו של דבר, זה לא שהכל יתאזן ויהיה משהו כזה פושר, לא חם ולא קר. לא, לעתיד לבוא הכל דין. אין צורך ברחמים. מציאות אידיאלית, מוחלטת. כן. זאת אומרת, אם המוות הוא דבר חיובי, אז למה לא להקדים את המעבר, למה לחכות שזה יקרה? נכון, זה באמת שאלה טובה מאוד, וזו שאלה שדוד שואל אותה, ותשובה היא אצל בכוזרי. כוזרי שואל שאלה הזאת. הוא אומר, אם את המלך כוזר, הוא שואל את השאלה. והתשובה היא פשוטה, שאנחנו מדברים על זה שזה מעבר, אבל מעבר, אתה לא יודע איך הוא ייגמר. אתה, על ידי זה שאתה עושה את המעבר, אתה אז נפגש עם העולם בצורה אמיתית, בצורה, פה אנחנו בעולם הזה מתכוננים להיפגש עם עולם יותר עליון. וכשאתה מתכונן, אז אתה בא מוכן לשם, ואז המפגש איתו הוא מפגש נעים. ואנחנו קוראים למפגש הנעים עם העולם הבא, כשאתה פה מוכן, אנחנו קוראים לזה גן עדן. ואם מופגש לא נעים, דיינו, אתה עכשיו לא היית מוכן ועשית את המעבר מוקדם מדי, אתה לא היית מוכן, אז מפגש עם אותו עולם עצמו, אותו מציאות עצמה, עכשיו בשבילך זה הופך להיות למפגש לא נעים, ואנחנו קוראים לזה גיהנום.
לא מובן איך עולם גשמי מכין אותנו.
לא מובן, יפה, נכון, גם שאלה טובה. אז איך עולם הגשמי מכין אותנו לעולם העליון? על ידי זה שאתה עכשיו לומד כאן לעבוד. אתה עכשיו נפגש עם בעיה הזאת, עם צרה הזאת, עם האתגר כזה, עם המשימה הבאה, ואתה לומד לפעול כאן. שאתה לא סתם חי כזה כמו תייר בעולם, ואתה מסתכל לכל דבר, או שאתה שם מכין לעצמך משהו שם, בית אבות טוב, כן, לעתיד לבוא. אלא אתה מבין כאן שאתה עובד. עובד, יש לך משימה, אז זה מכין אותך לדברים מסוימים, מכין אותך למפגש, עולם הבא, זה לא שזה, אתה יושב ונהנה, אלא שם הליכה, מיכאל חייל, כמו שחזל אומרים. אז הליכה הזאת היא עכשיו, בשבילך היא מענה. כי אתה למדת כאן שהחיים זה בעצם דבר שאתה בו מתקן. אתה כאן עובד, כוח פועל, עובד. אז גם שם אתה עובד, אז אתה נהנה מהעבודה הזאת. בסדר? כן.
הרב, אתה מתקן שאנחנו מגיעים למקדרג של השטן פה, אז למה לעתיד לבוא,
הוא נכון, באמת, נכון, גם שאלה טובה. אז למה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט את השטן, כן, הורג את זה? כי אין צורך, בדיוק, כי אתה כבר התעלית, אתה כבר הגעת למדרגה, אתה כבר פועל מעצמך. נכון, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אתה כבר בעצמך עושה את זה. זאת אומרת, אם בית חרושת עובד הכל בצורה מצוינת, אין צורך במחלקת הבטחת איכות. נכון? זאת הכוונה.
אין רמה מעל הרמה הזאת. זהו, זה הסוף.
לא, יש, יש אין סוף. מעל האין, מעל הסוף, יש אין סוף.
אז אותו כוח מתקצג רוצה להביא אותי למידת הדין, אבל מידת הדין הזאת תהיה רמת הבסיס לאחרי שהוא יסיים את התפקידו. זאת אומרת, נכון. אחרי מידת הדין יש עוד לאן לעלות.
נכון, נכון, נכון. אבל שם זה כבר מעבר לתפיסה שלנו, זה כבר אין מה... אנחנו לא יודעים, לא מדברים. זו מציאות אידיאלית, זה הדין.
אם כרגע הוא הכוח המניע אותנו, יהיה לנו כוח מניע אחר, פשוט זה לא יהיה הוא.
זה לא צריך כוח חיצוני לך. זה לא חיצוני, אתה מעצמך עובד, כן?
אפשר להגיד שאם כולם בעזרת השם מתפנים בעולם הזה, אז הגענו למעלה לפני שהיינו שם. למה אני מתכוון? לא יצטרכו לתת דוחות לאנשים שלא מכנים במקום שאסור.
כן.
וגם חלה לא יצטרכו לעשות משפטים לאנשים במקום.
כן, מפה, נכון, כן.
הרבה מכולם אמרו שהקטרוג זה לא... רע על האדם, אלא שזה לא
מספיק
טוב.
אין לך
דרגת אדם
שאומר להם. אפשר להגיד... לא, 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 לא אמרתי. לא אמרתי שזה... זה באמת שאלה, מישהו שאל. האם רע הוא טוב שיתגלה באופן חלקי? זה אותה שאלה. לא. אני אומר משהו אחר. לא, לא, לא. לא שהוא טוב שיתגלה בחלקי, זה טוב. רק מה? אני לא יכול לקלוט אותו. לי זה קשה. אני לא מסוגל להתמודד עם הטוב הזה. ולכן... אני בורח ממנו, מתרחק ממנו. אבל אני לומד איך להתמודד, איך להגדיל, איך ללמוד, איך לצמוח, כן?
אם השטן זה כמו מלחמת בקרת איכות, שהמטרה שלו להוציא מאיתנו את המיטב, אז מה העניין בסנגוריה, נגיד על עם ישראל, כמו רבי לוי יצחק מגדלין, שכאילו מסתכל?
כן, נכון, נכון, באמת, שאלה טובה. הנה, שמעתם? הוא אומר ככה. אם שטן זה דבר טוב, זה מחלקה איכות, הבטחת איכות, שזה בעצם גורם לנו להתקדם, אז מה העניין של סינגוריה, שאומרת, לא, לא נורא, כן, כאילו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאומר, אל תעשה ככה, ותרחם עליהם, וכו' וכו'. מה המקום הזה של הרחמים? אז התשובה היא שרחמים זה לא, כמו שאמרתי קודם, זה לא ויתור, זה לא שקדוש ברוך הוא, תעזוב אותם, מה יש לך איתם, תעזוב, תן להם קצת לנוח. או תעזור אותם בשקט, או תעזור להם קצת, תרפא אותם קצת, נו באמת. זה לא רחמים. זהו, אז אני רוצה להסביר. אז מה כן אמירה של רחמים? רחמים זה אמירה ש... זה כמו שרחמים זה כמו רחים, רחים זה אהבה, כן? שאתה אוהב מישהו. כשאתה אוהב, אתה מאמין בו, אתה יודע שוודאי אנחנו נגיע לזה. אנחנו ודאי נגיע לאותו אידיאל שאתה רוצה להגיע אליו באמצעות הגזירות קשות ובאמצעות הקוזאקים ופוגרובים וכל זה. אנחנו בעצמנו נעלה לארץ ישראל. תן לנו זמן, תאמין, תן זמן. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע את זה מעצמנו, או בהדרגה, או שאנחנו נבשיל לזה. וזה דבר שהוא ודאי טוב, סינגוריה זה דבר טוב, אבל מה המטרה? הרי כל הגזירות שהיו באירופה, פוגרומים וכל זה, הרי הייתה להם מטרה. תראו לעצמכם מציאות שאנחנו באירופה וכל זה, ולא רק באירופה, זה בכל עולם, היה גם במדינות אפריקה אותו דבר, היו פוגרומים גם שם. מי שלמד את ההיסטוריה, בדרך כלל חושבים שזה לא. אנחנו חיים עם ערבי מצוין, זה... אמירה לא אמיתית. אבל היו גזירות פרעות בכל העולם, בכל מצב. תראו לעצמכם שלא היו. אין. סינגוריה התגברה, הכל מצוין. אנחנו לא היינו יושבים פה עכשיו.
לא היה
עם ישראל. ודאי שזה גרם לנו, אלא מה, סינגוריה להגיד, קצת לא תגיד, זה כמו אמא שעומדת על יד הרופא שיניים. אז היא מדברת ואומרת, וקצת זה וקצת זה, אבל היא לא אמירה, אל תחפור שם, נכון? רק שנייה, כן בבקשה.
מידת הדין. אבל לכאורה, קנאת אהבה מהכבוד זה לא סוג של מידת הדין. זה מה שנמצא בבן אדם, זה פוגע בבן אדם עצמו. כאילו, העם מתעלם מהמידה שהבן אדם פוגע בעצמו על ידי חטאים. אולי זה שהוא קיבל...
ודאי שאדם שעושה חטאים פוגע בעצמו, ודאי. זה לא טוב. אתה טוב שדיברתי עליו, הנה טוב מאוד, זה לא שאדם, מדובר על אדם, מדובר פה מלאך המוות, מדובר פה על הקיום הכוח הזה. לאדם יש אפשרות לעשות רע. אנחנו עכשיו מדברים, האם עצם הרע, קיום הרע העולמית, זה דבר שהוא שלילי. לאדם יש בחירה חופשית, והוא יכול לעשות. אמנם, גם מעשי האדם, בסופו של דבר, אם הם מתוקנים, אז הם, גם דברים הרעים שעושה, אם הם מתוקנים, יתוקנו, אז הם הופכים להיות לזכויות. נכון? זאת אומרת, הזדונות הופכות לזכויות. הן לא מתאפסות, הן לא נעלמות. זאת אומרת, שמה הופך לזכות? הרע שאדם עשה בעבר. רע עצמו שאדם עשה, באופן, אם אתה מבין נכון, זה יכול להפוך לזכות. אבל זה מדרגה, שזה מדרגה עתידית. אני עוד שנייה אחת, אני רוצה שאנחנו נתקדם עוד רגע אחת, ואני אתן לכם אחר כך עוד שאלות. מה נפקמינה של כל מה שאנחנו עכשיו מדברים? נפקמינה של זה, זה הבנה שאנחנו לא חיים פה בעולם שמצד השני של המתרס, כן? צד השני של העולם, או מי שעומד מולנו כביכול פה, זה אויב. זאת אומרת, הרבה אנשים, ואני חושב שזה אחד החידושים שיהדות הביאה לעולם, שאדם הפרטי או כללי, ציבורי, בעצם מבין, אם אתה אומר שיש כוח רק של עצמו, אז אתה עכשיו עומד מול כוח איתני, אמתני, נורא, שהוא עוין לך. וככה אני חושב שיש הרבה אנשים שלא מבינים את עומק של הרעיון הזה, ככה מתייחסים. יש רוחות, שידים, כל מיני שם כוחות כאלה, זאת אומרת, שצריך למצוא את זה נגד עין הרע, נגד זה, כאילו יש לך מין כל מיני מערכת כזאת שלמה שאתה צריך להיזהר נגד חיצונים, סיטרא אחרא, נגד מישהו שם. אז היחס לרע כאיל מישהו שם, והוא עוין, זה יחס שהוא מביא בסופו של דבר לייאוש. מה זה ייאוש? זה שאתה מבין שזה זהו. שאתה עכשיו נפלת, זה קרה, זהו, זה סופי. כמו גוש קטיף, פתאום, פח, איבדנו גוש קטיף. זה רע, זה ודאי רע. אבל מתי זה רע? כשאתה מבין שמצד השני זה עומד אויב, מישהו חזק, שטן. אבל אם אתה מבין שגם זה בעצם בא לבנות, גם זה שלב, גם זה מקדם, גם זה בא להוליד משהו טוב, אז אתה אף פעם לא מתייאש. יש משבר, נפלת, סימן שהגעת למשימה שלך, סימן שאתה נפגשת עם משהו, אתה צריך לטפל בזה. כן, כמו שבצבא יש כזה ש נוסעת שיירה של טנקים, וטנק ראשון נוסע עם נוכרי. אם זה גלגלים כאלה גדולים, כבדים. אז כשאתה מחפשים שדות מוקשים, אז איך מוצאים אותם? שולחים את הטנקים, ופתאום בום, עולה. אז הוא מדבר בקשר, הנה הגעתי, כן, הגעתי למקום, זה בסדר, זה פה. פה אנחנו כאילו... אז זה ככה, זה משבר בחיים. אתה נוסע, נוסע, כולם ככה במתח, פתאום בום, זהו, זהו, יופי, עכשיו מתחילים, מגיעה הנדסה קרבית, מתחילים חבר'ה לעבוד, שם, אתה מוצאים סנדלי חבלה, אתה מתחילים לעבוד. זה.
גם לילידה קוראים משבר.
נאמר, כן, לכן לילידה קוראים משבר, בדיוק, כי אתה למה? כי אתה עכשיו, כשאתה במשבר, סימן שאתה עכשיו עומד להיוולד, שזה מושגח, שזה בונה, זה רק כואב. אבל זה... כן, נכון.
ירגיז את אותו ועל את זרה, ופגע בכם מנובל זה, מושתו לבית המדרש.
כן, נכון.
מבל ונימוח.
נכון, אז נו...
אז כאילו אתה כן מתמודד מול איזה כוח חיצוני, שבעצם אנחנו בעצם אפילו אנחנו פנה כאלה וכו ונאמר לך, גלוי בדרך כלל שרצוי לעשות רצונך, אבל שעור שבאי שם מעכב. זאת אומרת, יש איזה כוח שמעכב אותנו לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים. אז זה לא כוח מועיל, זה כוח שצריך להילחם בו, צריך לעקוף אותו. עכשיו, אתה אומר שעצם המאמר אותי בעצמה, הדבר החיובי, אני מבין, אבל...
אבל כואב.
אבל זה מלחמה, זה בכל זאת
זה מול קשה, מישהו. נכון. אבל זה, תמיד, יש הבדל שאתה נלחם מול מישהו, או שאתה מבין שזה נועד לעבודה שלך.
עדיין המוקש הזה הוא רב שלי, הוא לא משהו חיובי. נכון, אחר הגעתי לשדה הקרב, אבל אני יכול לזהות את עצמי עם השדה הקרב.
בלי יצרה, אדם לא היה חוטא בכלל.
שמה?
בלי יצרה, אדם לא היה חוטא. כל המציאות שהוא חוטא, הגיע לי יצרה. הוא גמר לי ליפול. בעצמו.
לא פשוט. לא פשוט, אדם הראשון חטא, לא היה לו יצר הרע. נכון? לא היה. לא, ודאי שאנחנו עומדים פה. כל השאלה, אתם יודעים, השאלה כאן, אחרי הכל, מה בסוף הדרך? מה בסוף כל המהלך הזה? אתה עכשיו עומד מול אויב או מול אוהב? והתשובה היא...
מאויב לאוהב.
כן.
רב, גם מסוימת, אמר פעם הרב סביר שאדם שהולך לטיפול רופא שיניים, הוא יודע שלמרות הכאב שזה מטרה, אז זה בא לעזור לי. אבל כשאדם חי את החיים, פתאום הוא מקבל כפה מאיזה כיוון, לא יודע, פתאום יש לו מינוס, ופתאום הוא מקבל איזה צרה, קשה מאוד לראות את המטרה. כשאתה רופא שיניים, אתה יודע מה המטרה.
נכון.
גם אנחנו יודעים שהמטרה היא בסופו של דבר, גילוי משיע, גילוי אור השם בעולם, קשה לראות את זה דרך כל המסכים האלה שמקדים אותם. אז איך אפשר, מה אפשר לראות?
נכון.
מה עושים?
זה כדי, זה באמת בעיה גדולה, וצריך ללמוד שיעור גדול איך מתמודדים עם האיסורים ואיך זה ודאי. אבל אני חושב שמה שמיוחד ביום כיפור, ולכן זה שולחים שעיר לעזאזל, ולכן זה כל ה... לכן אנחנו שולחים בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר תיקו וזהו. אבל אני אומר, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אנחנו יכולים ללמוד השיעור הגדול של יום כיפור, וזה מה שאמרתי כבר קודם, זה שכל השאלה כאן זה מה שם המשחק, עם מי אתה משחק את המשחק הזה, אם מולך, אם מצד השני של המשחק שלך יושב אויב, אז זה השורש וזאת הסיבה לכל הייאוש שיש בעולם. כי אתה יודע ודאי שאתה תפסיד, וודאי שלא תנצח. אולי, בסדר, אז נגיד יש תקווה שכן. אבל יש רע כשלעצמו, ואתה מולו, וזה מייאש. זה יסוד של כל ייאוש. אבל אם אתה מבין שזה מגרש אימונים, אז הם כאבים, נכון, קשים, אבל זה מושגח. זה גם כוח הזה שנראה לך הכי הכי זוועתי, הכי רע, זה בסופו של דבר לתיקון. כן.
אם כל הראייה הזו של היצורים זה בסוף...
כן, נכון.
שלא יהיה לנו את זה על ידי איסורים.
כן, נכון.
זה אני לא כל כך
הבנתי. השאלה, אז למה אנחנו אומרים בראש השנה, לא בשנה, אפילו הנה ביום כיפור, אבל לא לידי איסורים וחליים רעים, אלא כי אנחנו רוצים להגיע לטוב בלי איסורים. והתשובה היא, ככה הרב קוק מסביר את התשובה, הוא אומר, זה בגלל שאנחנו אומרים, אל תעזור לנו בזה, אנחנו מעצמנו נתקדם, לא על ידי איסורים, אני בעצמי אתעלה. כן, זאת אומרת שאני לא אצטרך את הזירוז הזה. אז לכן אנחנו לא רוצים איסורים, אבל המטרה היא מה? מטרה היא תיקון, מטרה היא יכולת להתעלות. עכשיו, איך אנחנו, איך אנחנו יכולים לומר שהשטן זה לא כוח ישות בפני עצמה? איך אתה, חוץ מזה שאתה אומר מילים עליו, איך אתה יכול לחוות את זה? נראה לי שיש רק דרך אחת, זה לומר שגם הוא חלק אינטגרלי של השם המפורש, שזה ישות, לא עצמת, זאת ישות עצמאית, אלא בחינה בהופעה אלוקית. ואם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שמידת הדין ומידת הרחמים זה דבר אחד. ומה אנחנו עושים את זה בראש, ביום כיפור? מה אנחנו מסיימים? עובדים כל היום הזה. מבוקר ותיקין, עובדים. הנה נעילה, והנה נגמר, והנה כבר נשלח צעיר. מה הסיום, כאילו, האקורד האחרון, השיא של יום כיפור? מה אנחנו אומרים שבע פעמים? השם הוא מידת הדין, כן? כן, נכון, גם בפורים ככה, נכון. זה יומיים בשנה, יש לנו שאנחנו אומרים, שאנחנו בעצם אומרים ששורש הוא אחד לשני דברים הללו, שזה ברוך מרדכי וארור המן, ואתה לא יודע להבחין ביניהם. זה פורים וכפורים, יום הכפורים, ששני אמירות הללו, השם הוא אלוקים, זו אמירה שאין הבדל, שאנחנו לא מבחינים, יש הבדל, אבל שאנחנו לא מבדיל בין ברוך מרדכי וארור המן. אלו שתי מוקדים. כן. שהאמירה הזאת, מה זה אלוקים? אולי ככה נשאל. אנחנו אמרנו מה זה שטן? זה מידת הדין, נכון? שטן זה מידת הדין. בזה זה כל הקונץ כאן, כל הנקודה, כל השוני בין יהדות ועוד דרך אחת, כן? בין יהדות ובין דתות אחרות. שבדתות אחרות מה זה שטן? זה מישהו. מישהו יש, כוח רע, נקודה, זהו. אנחנו אומרים מה זה שטן? זה מידת הדין. זאת אומרת שמה זה שהוא רוצה לטוב? הוא... מה? שאיפה, הוא דוחף, הוא נקודה שאנחנו הולכים עליה, הוא משהו שלא מאפשר לנו לנוח, אבל מה הוא? הוא מידת הדין של מי? של השם. ואיך נקרא מידת הדין של השם? אלוקים. ודאי שאנחנו לא עומדים עכשיו במידת הדין. אנחנו לא רוצים דין עכשיו. למה? כי אנחנו לא מסוגלים. כמו שזה כמו... זה כמו להוציא תינוק לפני שהוא נולד, זה ההפלה.
אז
הנה,
אז שרואים גבולה עכשיו. אז זה אומר שעכשיו רוצים שהכל יהיה מידת הדין.
אתה צודק, בדיוק.
אז איך אפשר שעכשיו תהיה
גבולה? נכון, לכן יש לי פה בעיה גדולה עם האמירה הזאת. נכון. אני חושב שכשרבי מלובביץ' אמר משיח נאו, הוא התכוון שאנחנו נחזור בתשובה ואנחנו נתעלה ואנחנו נבוא, אז נגיע למדרגה הזאת שנהיה ראויים לביאת משיח. אבל אם אנחנו לא מוכנים, ואתה אומר עכשיו משיח נאו, אז אתה פשוט שורף את העולם.
אז הרחמים שיש...
אז לכן, נכון, בדיוק. אז לכן אנחנו צריכים שהאידיאל, שאנחנו מתכוננים כל יום שיבוא, מתכוננים, רוצים כל יום שיבוא, אבל שאנחנו נהיה מוכנים, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים את עצמנו לאידיאל הזה, וזה דבר הזה, יש סוף, בדיוק, אז לזה יש סוף. מה הסוף? זה כשאדם נהיה מוכן למפגש הזה עם אור השם. כן.
אפשר להגיד שמידת הרחמים פגיעה בגלל מידת הדין? זאת אומרת, מידת הדין רואה שאנחנו לא עומדים בזה, אז בגלל זה אומרת נפגיעה את מידת הרחמים?
כתוב שקדוש ברוך הוא ראה שעולם לא... זה, אז הוא הקדים לה מידת הרחמים ושיתף אותה במידת הדין. זה כתוב שהשם עשה את זה. כן?
רב,
בכל אני רוצה
להגיד משהו שיום הכיפורים זה בין ארור המן לארור מרדכי, שהכל אחד.
כן. אז לכן אנחנו, כשאנחנו אומרים השם הוא אלוקים, כן? אז אנחנו מבטאים את זה על ידי זה שאנחנו שולחים לו קורבן, לא קורבן, שולחים לו שעיר לעזאזל, שולחים למדבר, וככה אנחנו מבטאים שהוא לא מישהו נפרד, אלא אתה עושה את זה בשליחות השם. גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. רגע, רגע אחד, שאנחנו צריכים... וזה... וכשאדם... וזה נכון שככה קשה לחיות, לכן זה רק יומיים בשנה, אבל חייבים לזכור את, את היומיים הללו בשנה, שיש כזה דבר, זאת אומרת, שזה... שבעצם זה מאפשר לנו, כשאנחנו זוכרים, מחזיקים את זה בראש, זה לא להתייאש ולהתרכז על תפקידנו. וכשאתה אומר את זה, זאת אומרת, כשאתה זוכר את זה, אז אחר כך, חיי יום יום, אנחנו ודאי מבקשים רחמים ורוצים רחמים ורוצים שזה לא יהיה ככה, ואנחנו בחיי יום יום אנחנו לא... אנחנו רוצים ש... אנחנו כן לוקחים אפידורל. אבל מה? שאתה... אפידורל זה מישהו שמשכך כאבים בזמן הלידה. כן? אבל אתה יודע, כן? אתה יודע שזה לא... וזה זה הרעיון של יום הכיפורים, שזה ביטוי של שחד. ואם זה לא היה, אז זו הייתה השאלה הגדולה. אמרתי שזה תמוע. אם לא הייתה שליחה צעיר הזה, אז היינו אומרים, אז רגע, אז איך אנחנו מתמודדים עם הכוח הרע?
הכל להשם. כאילו, באמת צריך להשם, לא צריך להשם
לזה. אז באמת, זה האמירה, שלכן תורה אומרת לנו בויקרא. גורל, זאת אומרת, שזה שתי גורלות, שתי צירים, אותו דבר. גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל, דהיינו, זה שתי בחינות של אותו אחד. אתה מבטא, ושני דומים, אותו דבר, כן? לכן אתה אומר את זה. טוב, לסיום אני אגיד לכם רק עוד דבר אחת, בזה נפרד. אתם יודעים שכל תענוג הכי הכי גדול הוא תמיד מלווה בכאב. כמה שתענוג יותר גדול, ככה יש שם יותר כאב. למשל, פעם ראיתם איך אנשים זקנים שותים תה חם? שותים ואומרים אה, נכון? למה אומרים אה? כי כואב להם משהו, נכון? התה הוא חם. שורף, אז הוא אומר, וכשאדם עושים לו משאז, נסאז', כן? הוא גם אומר, עכשיו לוחצים עליו, נהנה. למה הוא זה? כי זה כואב. כאב הוא חלק אינטגרלי, הוא חלק בלתי, כן, הוא נותן את העוצמה. כי תקטו אותו תה רגיל, אז הוא יהיה פושר, זאת אומרת, אותו תה בדיוק, אותו מתיקות וזה, זה אף אחד לא יגיד, נכון? אלא זה סוטים סתם, תה פושר.
וגם אם הוא יהיה חם מדי, או הטיפול יהיה כואב מדי.
זה נכון. לכן, החוכמה כאן, וזה מה שאנחנו לומדים, ממקלחת חמה ומכל זה, זאת אומרת, כשאתה צועק, כשמרוב תענוג, אז אתה יודע שזה בעצם, זה הכל יחידה אחת. זאת אומרת, זה הרעיון של יצר טוב ויצר רע, שזה, כל זה זה מין יחידה אחת. אתם מבינים? אז הטוב מדי, זה המוות, זה הרע, שאנחנו, קשה לנו להתמודד איתו. אבל כשאתה כן מתמודד ואתה מצליח בסופו של דבר, אז אנחנו אומרים, בסוף אני מאחל לכולם שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה, ושתגידו בסיום השנה הזאת, אחרי 7 פעמים, השם עם אלוקים, תגידו, היה יום כיפור, היה גדול, כן. טוב, בהצלחה.